طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, חבב באלול, תשפ"א, מסכת עירובין, דף למד זין. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום השני לבריאת העולם. היום הזה בו נברא הרקיע. ובראשית רבה נאמר, גם הגיהנום ואישו. החרדה שפיימה בלבבות בדורות שעברו, לא גזלה מהם את השמחה והאושר אין קץ על עצם היותם של ימי אלול, ימי רחמים וסליחה. המוח הגדול של היהודי ידע לעשות את ההפרדה המוחלטת בין השמחה ובין היראה, האחד לא פגע בשני. אולם בדורותינו החלושים, כאשר הצרות הופפות אותנו מכל עבר, אין יודעים מה זו יראה ומה זו שמחה. אם מתארים בפנינו את האלול של כלם או של נוברדוק, נראה לנו שגם אנחנו מסוגלים להגיע בקלות לדרגה כזו של פחד וחרדה מיום הדין הקרב. וכיוון שהמציאות היא שקשה לנו מאוד להגיע לדרגות ההם, אנחנו נתקפים בסוג של חרדה מאוד לא נכונה, כזו שאינה מביאה אותנו לשום מקום, ודאי לא למסילה העולה בית השם. זו הסיבה שכמה מן המשגיחים המפורסמים בדורנו ראו לנכון לדבר על הנושא לפני תלמידיהם, וטורף דבריהם היה שהשלב הראשון בעבודת ימי האלול צריכה להיות השמחה העצומה על שזכינו להימנות על עבדי השם, ולשכון כבוד בעולי התורה והעירה. להגביר כמה שיותר את מידת השמחה בעצם העובדה שאנחנו יהודים טובים וקשירים, העושים רצונו יתברך, ורק אחר כך, כשהגענו לדרגה מסוימת בשמחה הזו, אפשר לחשוב גם על הצד השני של החרדה מאימת הדין, בלי שמחשבות אלו יפגעו כמלוא הנימה באושר הפנימי והשמחה הגדולה של ימי אלול. עכשיו מגיע גם תורו של הבלבול. הכל תלוי אמנם בשמחה ובטוב לבב, אבל כיצד אפשר לסמוח לאחר שכל כך הרבה איבטנו במשך השנה החולפת, ובגד בוגדים בגדנו. הרי כמה שנים עם קבלות טובות עברו עלינו והכל נשכח וחלף מן העולם. האמת שאחת הסיבות הגדולות לבלבול התוקף אותנו בימים אלה היא שהאדם חושב שכבר אין לו כפרה. מה הוא הפושע הגדול במרכאות כמובן יוכל לתקן על ידי תשובה? כי יש אפשרות בידו לעשות תשובה ועוד תשובה שלמה? כן, הוא מאמין בלב שלם שהימים הללו מסוגלים לתשובה ושהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו לשווים. אך כל זה נוגע לחבר היושב לידו בבית המדרש, לא אליו, הוא יוכל לעשות תשובה? הוא שכל כך הכעיס את בוראו, אין לו תקנה. וגם אם יזכה לתקן משהו, מה זה כבר שווה לעומת עוצם החטאים? כך הוא חושב. אבל מה לעשות אם הקדוש ברוך הוא חושב אחרת? מה לעשות אם אלוקי מרום רוצה גם בתשובת רשעים הרבה יותר גדולים ממנו? לרבי ישראל סלנטר יש פתרון כיצד להתגבר על רפיון מסוג הזה. ההצעה שלו בספר אור ישראל מכתב זין התפרסמה בשנים האחרונות בהיכלי התורה. עם כל זאת כדאי להביא את הדברים שוב ושוב כדי לחזק את הלבבות הנרפים. רבי ישראל סלנטר מציע להתחיל בימי התשובה עם הדברים הקלים, לעבוד תחילה על המצבים והבחינות שהוא מסוגל להתגבר עליהם יותר בקלות. ידע האדם, כותב רבי ישראל, כי כל עבירה תתחלק לבחינות שונות. יש אשר כבד לפניו לשמור ממנה, ויש באותה עבירה עצמה אשר יקל לפניו בעיתות שונות ובמצבים שונים. כמו בביטול תורה, הבחינה שונה משבת לחול. מעת התרדה לעת הפנויה, דהיינו שבשעה שאדם טרוד יותר קשה לו להתרכז בלימוד, מאשר עם מוחו פנוי ורגוע. ממצב דעת הנטרדת למצב דעת הצלולה. לא כל העיתים שוות ולא כל התכונות שוות. ולזאת מציע הגאון רבי ישראל סלנטר, ירגיל האדם את עצמו לקיים מאמר הכתוב, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, להשקיף על תהלוכות צורכי הגוף ולקח ממנו משל ומליצה לנפשו. הלו בצורכי הגוף, איך יעמול האדם קשה קשה להשיג מה בצורכי גופו, גם אם מעט הוא, ואיך לא יכבד על האדם להתעמל בעת חס ושלום, כשהוא מיוסר רחמנה ליצלן, לחפש ולראות להקל מחלתו. ומדוע לא נעשה כל לנפשנו לראות לכל הפחות לקיים המצוות הקלות לפנינו לקיימן, ולהישמר מהאווירה בבחינה הקלה, אשר תצילנו מייסורים קשים ומרים רחמנה ליצלן. בזה אין מקום לייאוש לפני האדם אם ישים ליבו ונפשו להשגיח על הדברים הקלים. עד כאן דבריו הקדושים של גאון המוסר שפתח לנו את הדלת לתשובה ולניצול הימים הללו לתשובה אמיתית. הרי לנו פתרון נפלא מעין כמותו להרגשת החידלון התוקפת אותנו בימים אלו. לנסות לתקן את הדברים הקלים, את הבחינות הקלות, להתגבר ולהתחזק באותם מצבים שיש בידינו את האפשרות לעשות זאת. קשה לך ללמוד בלילה, תלמד ביום. קשה לך עם חברותה, תלמד לבד. קשה לך ללמוד בבית המדרש, תלמד בבית. קשה לך לכוון בכל התפילה, תכוון בחצייה, בשליש, ברבע. חבל לבזבז את הימים הטובים. כן, אלו ימים טובים מאוד, הלא כלום. מי שיגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה בטובתו יותר ממה שהוא רוצה בטובת עצמו, יוכל להפוך את ימי אלול וימי הדין לימים המאושרים ביותר של השנה, והעיקר בשמחה ובטוב ליבב. עד הרבה נעבוד את בורינו בחדווה ובהתרוממות רוח, כי זה כל האדם. דברים המיוחדים המופלאים של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, אודות הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. השיבנו אבינו לתורתך. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסיר ולא אל אסיר מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא מצווה אחת מן התורה שבכתב, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קוף עין א', הנהגת המצורע וכל מטמא אדם בפריה ופרימה. משורשי המצווה שיקח דמיון בנפשו בהרחקתו מבני אדם, כי בסיבת החטא ירחק האדם מכל טוב. למען ישוב מדרכו הרעה, וזהו אומרם זיכרונם לברכה במסכת ירחין, זה יבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, ולפיכך מחוץ למחנה או הלא, ולכן ראוי שיקרא לכל אדם שיסורו ממנו. כלל גדול בכל הדברים, במידה שאדם מודד בה מודדים לו כאמור במסכת סוטה בדף ח', ופירוש דבר זה לא ידעו רבים. כי יחשבו לפרש דבר זה אצל השם יתברך בדוגמת גמול בני אדם, שכל אחד ישלם את חברו גמול כפי הטובה שעשה עמו וכפי הרע. ולא כן העניין אצל השם יתברך חלילה, כי אין הקדוש ברוך הוא כי אם טובה וחסד ורחמים לעולם. ובכל עת וכל שעה טובו מוכן אל הראוי לקבלו, ולא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה שנאמר במסכת סוטה, ואצלו ברוך הוא, הכוונה לומר כי לפי מעשה האדם, אם לטובה אם להפך, ייתכן לקבלת הגמול, כי לעולם באותו עניין שישים כל מחשבותיו ויעשה מעשיו, בדוגמתו ממש תימשך עליו הברכה או ההפך. השם יתברך לא יחייב בריאה מחפצו בחיוב, כי הקל הטוב חפץ בטוב לעולם, אבל האדם הוא שמחייב את עצמו בנתותו מן היושר ויסיר מגופו ההכנות המכשירות אותו לקבל הטובה. והמשל על זה, ההולך על דרך ישר ופנוי מאבנים ומכל דבר המכשיל, ויש לדרך גדר קוצים מכאן ומכאן, ועבר אחד ונתחכך בגדר ונכווה, באמת אין לומר על האיש הזה שהשם חפץ בקביעתו. אבל הוא הגורם כי לא נזהר ללכת ביושר, וכמו כן בעל החטא מידת הדין תחייבנו על חטאו על כל פנים. ואין לומר עליו שהקל הטוב יחפוץ בחיובו, אבל בימנע ממנו הטוב מצד חטאו, יימשך אליו הרע, וכי אין דבר זה אמרו זכרונם לברכה, אין דבר רע יורד מלמעלה. וכלל דברינו כי כל המקרה הרע מתחדש באדם, ופעולה מתחדשת באדם בהסתרת פני השם יתברך מן האיש. כלומר, השם יתברך מסיר שמירתו מעליו מצד חטאו עד שיקבל העונש הראוי לו לפי החטא, ואז יצווה מלאכיו לשומרו כאשר בתחילה. כמו שנאמר בספר דברים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, אלו כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני. וכתב חכם אחד בספר הכוזרי, ידענו כי השם אחד, והשינוי יבוא מהמקבלים, והשם לא ישנה מעשיו, כי כולם הם בחוכמה. זוהי המצווה 171 מתוך התרי"ג מצוות, וכעת אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף למד וב במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע בספק תחומין הקל רבי יוסי ובספק תומה גם מדי רבנן החמיר? והתשובה, או שהחמיר בתומה כיוון שיש לה עיקר מהתורה או משום חזקת תומה, או שמה שהקל בתחומין זה בשם רבו. שאלה שנייה, באיזה אופן חזקת כשרות לכיכר שהניחה לעירוב וספק אם נטמעה? לרשי, כשנטמעה קודם שהניחה, ולתוספות, כשהיו לו טמאה וטהורה וערב באחת מהם. שאלה שלישית, בבית כיכרות שאחת מהם טמאה, ואמר שתקנה לו הטהורה את השביטה, האם זה נחשב לעירוב ומדוע? התשובה אינו עירוב, כיוון שבשעה שהניחה כבר אינה ראויה לאכילה. שאלה רביעית, כשאמר כיכר זו היום חולין ולמחר הקדש, או להפך, האם אבי חולין? והתשובה, והיום חולין ולמחר הקדש, אבי עירוב, להפך, אינו עירוב. שאלה חמישית, כשהניח חירוב בבית הצדדים, כשמכל אחד עתיד להגיע חכם אחד ויתנה, שיקנה לו לצד זה שירצה ללכת אליו למחר. האם מועיל ומדוע, ותשובה אינו מועיל גם למנדה אמר שסובר יש ברירה? כיוון שאפשר שגם החכם לא יידע מבעוד יום להיכן יבוא. שאלה אחרונה, על דף למדבב, באיזה אופן אותר כשאמר אם בא חכם למזרח יקנה לי במזרח, ואם בא למערב יקנה לי במערב? והתשובה, כשכבר בא החכם לאחד הצדדים ורק בא לעירוב אינו יודע להיכן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בפינו היומי אתמול, בדף למדבב, במסכת העירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע, חפבב באלול תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד זין במסכת העירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה בדף למד וו עמוד ב'. מן השורה החמישית בא מצויה המשנה הפותחת במילים מתנה אדם על עירובו ואומר, אם באו נוכרים מן המזרח, עירובי למערב. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו מבארת שישנה אפשרות להניח עירוב תחומין בערב שבת באופן לא ודאי ולהתנות שאם יתגלה במהלך השבת שיש לו בו צורך, יתברר למפרע שהעירוב כבר חל בערב שבת בין השמשות, שהרי אין אפשרות להניח עירוב באמצע שבת. ואם יתגלה שאין לו בו צורך, יתברר שהעירוב לא חל, ומקום שביטתו הוא כשאר אנשי העיר שלא עירבו. ולמה הוא עושה את התנאי הזה? כדי לא להפסיד על ידי העירוב את האפשרות ללכת 2,000 אמה לצידה השני של העיר. שהרי אם העירוב חל, נמצא שמקום שביטתו הוא במקום הנחת העירוב, ומחשבים את 2,000 אמה לכל צד ממנו. ובעצם, המשנה תציג בפנינו דין ברירה. ודין ברירה עובד דווקא כשצריך שהבירור יעשה למפרע. אבל באופן שאין צריך שהבירור יעשה למפרע, ודי בכך שלאחר מכן יתברר הספק מכאן ולהבא, זה לא שייך לדין ברירה. כך מסביר הריטב"א. אפשרות כזו נידונה בהרבה מדיני התורה, כגון לעניין הפרשת תרומות ומעשרות וגיטין, וכאמור היא קרויה בלשון הגמרא ברירה. והתנאים נחלקו האם אכן יש אפשרות כזאת, ויש במחלוקת הזאת פרטים רבים, כפי שהתבארו בסוגיית הגמרא על משנתנו, ומשנתנו נוקטת כדעת הסוברים, יש ברירה. אומרת המשנה בדף למדבב עמוד ב' מתנה אדם על עירובו, יכול אדם להניח שני עירובי תחומין, אחד בסוף 2,000 אמה לצד מזרח העיר, ואחד בסוף 2,000 אמה למערב העיר, ומתנה ואומר, אם יוודע בשבת שבאו נוכרים מן המזרח ואצטרך לברוח מפניהם לצד מערב, ולמרות שאין מערבים אלא לדבר מצווה כמבואר לכמן בדף פי בית עמוד א' מכל מקום, הוא הדין לשעת הדחק, כדוגמת משנתנו, שירא מפני הנוכרים. ומשמע בגמרא לכמן שגם אם אין בביאת הנוכרים חשש של סכנת נפשות, אלא שירא שמה יצערו הוא, או ייקחו ממנו את ממונו, מותר לערב לשם כך. ונקטה המשנה דוגמאות האלו של בורח מפני נוכרים והולך לקראת חכם, כפי שמיד תאמר, כדי להשמיענו שמותר לערב רק לצורך דברים אלו שיש בהם צורך מצווה או שעת הדחק. אז מתנה אדם על עירובו ואומר, אם יוודא בשבת שבאו נוכרים מן המזרח ואצטרך לברוח מפניהם לצד מערב, יקנה לי שביטה עירובי שהנחתי למערב, ויהיו 4,000 אמה ממערב עירים מותרים לי בהילוך. ואף שלא באו הנוכרים עד לאחר בין השמשות, מכל מקום יש ברירה, והוברר הדבר למפרע איזה עירוב קנה לו בבין השמשות. הוא ממשיך ומתנה ואומר, ואם יוודא שבאו נוכרים מן המערב, יקנה לי עירובי שהנחתי למזרח, כדי שאוכל לברוח 4,000 אמה בצד מזרח, ולא יחול העירוב שהונח לצד מערב. וממשיך ומתנה, ואם יוודא שבאו נוכרים לכאן ולכאן, למזרח ולמערב, למקום שארצה אלך, כלומר יחול העירוב בצד שהחליט בשבת לברוח לכיוון שלו. בוודאי שאי אפשר לפנות אל שני הצדדים באותה שבת, אלא שמתנה שהבירור יהיה תלוי במה שיחליט במהלך השבת. ותוספות בדיבור המתחיל, לא סל כדאי איתך כותבים, שהאופן הזה שתולה את הבירור במה שיחליט לאחר מכן נקרא בדברי הגמרא במסכת גיטין בדף חפי עמוד א', תולה בדעת עצמו. ועוד אומר אותו אדם שמתנה, אם יוודא שלא באו לא לכאן ולא לכאן, הרי אני כבני עירי. שביטתי תהיה בעירי כשאר בני עירי שלא עירבו, ויהיה לי 2,000 אמה מהעיר לכל צד שירצה ללכת. מביאה המשנה אופן נוסף של הנחת העירוב על תנאי. כמו כן יכול להניח שני עירובין ולהתנות, אם יוודא בשבת שבא חכם למקום שהוא מחוץ לתחום עירי מן המזרח, יקנה לי העירובי שהנחתי למזרח, שרוצה אני ללמוד תורה מפיו, ואם יוודא שבא למקום שהוא מחוץ לתחום עירי מן המערב, יקנה לי עירובי שהנחתי למערב. ואף שהחכם יבוא מחוץ לתחום עירו, מכל מקום יוכל מניח העירוב להתוודע באמצע השבת, להיכן בא החכם על ידי אנשים שירבו לאותו צד, ויבואו לעיר ויודיעו על כך. ולמרות שאחד מתנאי הכשר העירוב שיוכל להגיע בבין השמשות למקום העירובו, כפי שלמדנו לאל בדף למד ב' עמוד ב', וכאן בבין השמשות אינו יכול לבוא לאף אחד מן העירובין, כי שמה יבוא החכם לצד שכנגדו והתברר למפריע שחל העירוב בצד שבא החכם, והצד שכנגדו נאסר אפילו אם הוא בתחום 2,000 אמה מן העיר. כל מקום, כיוון שבעצם יכול ללכת אל הצד שהעירוב יחול בו, רק שהוא אינו יודע כעת באיזה צד יחול העירוב, אין חיסרון הידיעה הזו נחשב לחוסר יכולת להגיע אל העירוב. כך מסביר הגאון יעקב. עוד הוא מתנה ואומר, ואם יוודע שבא לכאן ולכאן, שבאו שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, למקום שארצה אלך. ואם יוודע שלא בא חכם לא לכאן ולא לכאן, הרי ניקבני עירי. עכשיו רב יהודה חולק על תנא קמא וסובר שלא בכל האופנים שבאו שני חכמים יכול להילך לכאן שירצה. רב יהודה אומר, באופן שבא חכם לכאן וחכם לכאן, אם היה אחד מהם רבו הולך דווקא אצל רבו, כי בוודאי בשעת קניית העירוב הייתה דעתו שיקנה לו העירוב שהניח בצד רבו, אלא שלא ידע לאיזה צד יבוא. ואם היו שניהם רבותיו, למקום שירצה ילך. אומרים תוספות בדיבור המתחיל ואם, שהחידוש בזה שאף על פי שאחד מהם הוא רבו המובק והשני לא, מכל מקום יכול ללכת לצד רבו שאינו מובק. זוהי המשנה שלנו בדף למדבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, כאתה רבי יצחק, רבי יצחק היה מארץ ישראל והיה תלמידו של רבי יוחנן והיה רגיל לרדת לבבל, ולכן מוזכרות בגמרא כמה ממרות בשמו בלשון כאתה. כשבא רבי יצחק מבבל, תני איפחה כולה מתניתין, הביא ברייתא שכתוב בה ההפך מכל משנתנו. במשנתנו מבואר שהאדם חפץ לברוח מן הנוכרים, ומתנה שהעירוב יקנה לו שביטה בצד שכנגד ביאתם. ולגבי חכם, הוא חפץ לבוא אצלו ורוצה שהעירוב יקנה לו שביטה בצד שממנו החכם בא. ואילו בברייתא מבואר להפך, שהאדם חפץ לבוא אל הנוכרים, ומתנה שהעירוב יקנה לו שביטה בצד שיבואו אליו, אבל מהחכם הוא חפץ לברוח, והוא מתנה שהעירוב יחול בצד שכנגד ביאתו. אם כן מקשה הגמרא, קשי הנוכרים הנוכרים, קשי החכם החכם, נמצא שהמשנה והברייתא סותרות זו את זו, אין בעניין באו נוכרים, ואין בעניין בא חכם. ולמעשה אין חילוק לדינה להלכה בין המשנה לברייתא, שהרי אין לנו נפקותה מה הוא מתנה, עיקר הדין הוא עצם מה שיכול להתנות. אבל מכל מקום מקשה הגמרא, מדוע דברי הברייתא הפוכים מדברי המשנה, באופן התנאי שעושה אותו בן אדם? כך מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא, תרץ את הגמרא, נוכרים הנוכרים לא קשיא, אין סתירה מדברי המשנה על דברי הברייתא בעניין נוכרים. המשנתנו מדברת בפרק בנה, בנוכרים גובי מס ולכך בורח מפניהם ומתנה שעירובו יקנה לו בצד שכנגדם. הברייתא עוסקת במרא דמטה, בנוכרים מושלי העיר שצריכו לצעוק בפניהם על שאינם עושים צורכי בני העיר או לפייסם בכדי שיעשו צורכיהם, ולכן מתנה שעירובו יקנה לו בצד שלהם. אף שמבואר לכמן בדף פי בית עמוד א' שאין מערבים אלא לדבר מצווה, מכל מקום הליכתו אל שליטי העיר נחשבת לדבר מצווה, שהולך לצורך בני עירו ולפקח על עסקי הרבים וצורך רבים חשוב כדבר מצווה. כך תוסות לכמן בדף פי בית עמוד א' דיבור המתחיל אין. ואילו היה אבץ מפרש שמרא דמטה הכוונה למלך ולצאת לקראתו נחשב מצווה, כפי שמבואר במסכת ברכות דף ת' עמוד ב', אמר רבי יוחנן, לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. אומרת הגמרא, וכן חכם החכם לא קשיא, אין סתירה בין הברייתא לבין המשנה. המשנתנו מדברת במוטיב פרקי, בחכם שבא לדרוש ברבים, שדעתו לילך ולשמוע אותו, ולכן מתנה שעירובו יקנה בצד שלו. הברייתא מדברת במקרי שמע, חכם שמלמד תינוקות לקרוא שמע ולהתפלל. ומדובר באופן שבצד השני בא חכם שדורש ברבים. ולכך מתנה שאם בא החכם שמלמד תינוקות למזרח, יקנה לו העירוב שבצד מערב, ששם החכם שדורש. וכמו כן, להפך. רש"י מפרש זאת מפני שאם לא מדובר שבא חכם לדרוש ברבים, לצד השני לא מובן מפני מה הוא צריך לברוח מן המקרי שמע, מן המלמד תינוקות את קריאת שמע. ואיזה דבר מצווה יש בזה שיהיה רשאי לערב על כך? שואל על כך הריטב"א, אם רצונו לבוא למוטיב פרקי, לחכם שדורש, ולשם כך הוא מניח את העירוב, היה לו להתנות שיקנה לו העירוב בצד שיבוא אליו החכם שדורש, כדברי משנתנו, למה תלה את הליכתו לחכם שדורש בביאתו של החכם שמלמד את התינוקות שמע? תרץ הריטב"א שמדובר שידוע למניח של העירוב שהמוטיב פרקי והמקרי שמע לא יגיעו שניהם לאותו צד, וגם ידוע לו שהמקרי שמע מלמד הקריאת שמע יקדים לבוא לפני החכם שדורש, וממילא השמועה אודות מקום בואו של מקרי שמע, המלמד קריאת שמע, תבוא לעיר קודם, ולכן הוא מתנה שאם בא החכם, דהיינו, המלמד תינוקות לקרוא שמע למזרח, עירובו יהיה למערב, שעל ידי ביאתו של המלמד קריאת שמע למזרח, יודע אני שיבוא החכם שדורש לצד השני וברצוני ללכת אליו. מוסיף הריטב"א שהטעם שנקטה הברייתא את הדין באופן הזה דווקא, זה בכדי ללמדנו, שאף שכאשר הגיעה השמועה אודות ביאתו של המלמד תינוקות, ידוע לנו שהוא שם בוודאי, ואילו לגבי החכם שדורש לא ודאי ידוע שיגיע בצד שכנגדו, כי הרי ייתכן שיאנס ולא יוכל לבוא. מכל מקום עדיף לאדם ללכת לצד שהחכם שדורש מתעתד לבוא לשם, אשר ללכת למלמד התינוקות קריאת שמע. כי ספיקו של החכם שדורש עדיף מהוודאי של המקרה שמע של זה שמלמד קריאת שמע. עוד פירוש יש אל הערוך, שהמקרה שמע מלמד תינוקות בא לגבות ממנו ממון, שכר לימוד על לימודו עם התינוקות, ולכן רוצה לברוח ממנו. ולפי זה צריך לומר שהברייתא שהעבירה ביצחק סוברת שמותר לערב גם לדבר הרשות. ולא כמו שמבואר לקמן בדף פי ב' שאין מערבים אלא לדבר מצווה. כי גם אם נאמר שלברוח מפני נוכרים שרוצים ליטול את ממונו נחשב כדבר מצווה, לא מסתבר שבריחה מן המלמד תינוקות שבא לגבות ממון תחשב אפי דבר מצווה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, אם היה אחד מהם רבו, הולך אצל רבו. מבארת הגמרא את סברת חכמים החולקים ורבנן, חכמים החולקים על רבי יהודה וסוברים, שאף באופן שאחד מהם רבו יכול להילך לאיזה חכם שירצה, תעממו, מפני שזימנין דניחא ליה בחברי תפי מרבי. לפעמים נוח לו לאדם בחברו יותר מברבו. אם מפני שטבע האדם להימשך לפנים חדשות, ואם מפני שמתבייש לשאול שאלות את רבו ומעדיף לשאול את חברו שקרוב אליו יותר, כך מסביר המהירי. ולכן אין דעתו מוחלטת ללכת לצד רבו דווקא, ויש לומר דין ברירה גם בזה. מבואר במשנה שרבי יהודה סובר שקיים בדיני התורה דין ברירה. אומנם בכמה מקומות במשנה ובברייתא מבואר לכאורה להפך, שלדעת רבי יהודה אין אומרים בדיני התורה ברירה, ובסוגיה שלפנינו התבהר הדבר הזה. ויהיה הגמרא ברייתא שמבואר בה להפך מהמבואר במשנתנו בדעת רבי יהודה. אמר רב, ליתא למתניתין מדתני איו, משנתנו איננה עיקר, והיא נדחית מפני הברייתא ששנה איו, שם של חכם. במשנתנו מבואר שגם רבי יהודה סובר שיש ברירה, שהרי מבואר בה בדעתו, שאם באו שני רבותיו ושני צידי העיר, יכול להתנות שהעירוב יחול למפרע מערב שבת, בצד שהחליט ללכת אליו בשבת. ולמרות שלכאורה גם מתחילת דברי רבי יהודה, שאם היה אחד מהם רבו הולך אצל רבו, ניתן להוכיח שסובר רבי יהודה שיש ברירה, שהרי רק בשבת כשיגיע רבו לאחד מן הצדדים, יוברר למפרע איזה עירוב חל, אבל לכמן הגמרא תבאר שהדין הזה לא שייך תמיד לדין ברירה. ולכן ההוכחה שרבי יהודה סובר שיש ברירה, כי מבואר בה בדעתו שאם באו שני רבותיו משני צידי העיר, יכול להתנות שהעירוב יחול למפרע מערב שבת בצד שיחליט ללכת אליו בשבת. ואילו בברייתא של היו מבואר שרבי יהודה סובר אין ברירה. דתני היו, שנה היו ברייתא שמופיע במסכת ביצה בדף למד זין עמוד ב', וכן במסכת חולין בדף י' עמוד ב', וכן במסכת יומה בדף נ"ו עמוד ב'. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. אין אדם יכול להתנות על שני חכמים שיבואו למחר, זה לצד האחד וזה לצד השני, שיוכל למחר ללכת להיכן שירצה. אי אפשר לעשות זאת, משום שבבין השמשות שאז קונה העירוב, הדבר עוד לא מבורר, ואין ברירה, אלא יכול להתנות רק באופן שבא חכם אחד ואינו יודע לאיזה צד יבוא. שאם בא חכם למזרח, העירובו למזרח, ואם בא חכם למערב, העירובו למערב. אבל אם באו שני חכמים לכאן או לכאן, לא, אינו יכול להתנות, כיוון שאין ברירה. אם כן מוכח מן הברייתא הזו שאמר אותה היו, שלדעת רבי יהודה אין ברירה ושלא כדברי משנתנו. ועל זה אומר רב שהברייתא היא העיקר ומשנתנו נדחית מפני הברייתא הזו. ואירת הגמרא את דברי רבי יהודה כפי שהביאו היו. מה ישנה לכאן ולכאן דלא? מה שונה ההתניה על שני חכמים הבאים לכאן ולכאן שאינה מועילה? כיוון דאין ברירה לדעתו של רבי יהודה. אם כן ההתניה על חכם אחד שאומר המערב, אם יוודע שבא למזרח יחול עירובי שבמזרח, ואם יוודע שבא למערב יחול עירובי שבמערב, נמי, גם כן הדין נותן שזה לא יועיל, כיוון שאין ברירה לדעתו. שהרי בבין השמשות עדיין לא ידוע אם יבוא החכם למזרח או למערב, ונמצא שרק בשבת מתברר למפרע, איכן קנה לו עירובו בבין השמשות, ואם כן גם חלות עירוב זה תלוי בדין ברירה. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. ההתניה על חכם אחד מדוברת כשכבר בא החכם מערב שבת לאחד הצדדים. אלא שמניח העירוב אינו יודע להיכן בא, ורק בשבת התברר לו הדבר הזה. נמצא שבערב שבת בין השמשות כבר מבורר היכן קנה העירוב, ובשבת רק נודע למניח העירוב מה התברר למפרע כבר בערב שבת, וזה לא שייך לדין ברירה. מקשה הגמרא על דברי רב שדחה את משנתנו מפני הברייתא של היו, עד הרבה להפך ליתה לדי היום ממתניתין, יש לדחות את דברי היו, שרב יהודה סבר אין ברירה מפני משנתנו שמבואר בה להפך. שרב יהודה סובר שיש ברירה, שהרי דברי המשנה עיקריים ומדויקים יותר מדברי הברייתות. תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך לדחות את דברי היו, ולומר שרב יהודה סובר שיש ברירה. דאשמינא ליה לרב יהודה דלית ליה ברירה. שהרי שמענו בעוד מקום שרב יהודה סובר אין ברירה, ולכן עדיף לדחות את המשנה שהיא אחת מפני שני מקומות, שמשמע מהם להפך. ומביאה הגמרא את המקום הנוסף שמשמע ממנו שרב יהודה סובר שאין ברירה. דתניא שנינו בברייתא, המופיעה במסכת בבא קמא בדף סמכתת עמוד ב' וכן בתוספתא. אז בגמרא מופיע דתנן, שזו בעצם גם משנה. אבל תוספות בדיבור המתחיל דתנן, מגיעים ואומרים שצריך לומר פה דתניא וטעמם, מפני שבמשנה במסכת דמאי פרק ז' משנה ד' הובאה רק דעת רבי מאיר המתיר. ודעת רבי יוסי ורבי שמעון שאוסרים, שהגמרא מביאה כאן, לא הובא במשנה שם. ואם כן צריך לומר שהנוסח שהובא בגמרא לקוח מברייתא. אם כן נאמר בברייתא, הלוקח יין מבין הקוטים ממקומות שמתגוררים בהם הקוטים וסתם קוטים, אינם מפרישים תרומות ומעשרות. הקוטים הם בני אחת מהאומות שהביא מלך אשור לשומרון שבארץ ישראל, במקום עשרת השבטים שהגלה משם, כמסופר בנביא בספר מלכים ב' פרק י' ז', והיו עריות הורגים בהם כיוון שעבדו עבודה זרה ונתגיירו מפני פחד העריות. יש מחלוקת במסכת קידושין בדף ע"ה עמוד ב', אם הקוטים גרי המתם או גרי עריות, כלומר שגיירותם לא נעשתה לה מפחד העריות, והיא איננה חלה. וגם לסוברים גרי המתם בדורות האחרונים, הסאום כגויים לכל דבריהם, כאמור במסכת חולין בדף ו' עמוד א'. רש"י מבאר שדברי המשנה אמורים לפני שגזרו לאסור את יינם של הקוטים, כמבואר במסכת חולין בדף ו', ולכן אין איסור לקחת מהם יין. אז הקונה יין אצל הקוטים וסתם קוטים אינם מפרישים תרומות ומעשרות, ולמרות שאפילו עמי הארצות זהירים להפריש תרומה גדולה וחלקם מפרישים גם שאר מעשרות, ואין צריך להפריש מעשרות מפירותיהם אלא בתורת ספק, כמבואר במסכת סוטה בדף ממחה עמוד א', מכל מקום הקוטים אינם מקפידים אפילו לא על תרומה גדולה. למרות שמבואר בגמרא במסכת ברכות בדף ממזיין עמוד ב' שהקוטים נזהרים במעשרות, כיוון שחיוב זה מפורש בתורה, והקוטים זהירים בדברים המפורשים בתורה, ולא מאמינים בדברי חכמים, זה דווקא בפירות שאוכלים בעצמם, אבל אינם מפרישים תרומות ומעשרות מפירות שמוכרים לאחרים. מפני שחיוב זה נובע מעליו של לפני עיוור לא תיתן מכשול, שאסור למוכר להכשיל את הקונה באכילת פירות טבל. והקוטים אינם מפרשים את האיסור הזה כדעת חזל שהכוונה על המכשיל חברו באיסורים, אלא כפשוטו שאסור לשים מכשולים בדרכם של עיוורים, ולכן הם לא חוששים לחיוב הזה. כך תוספות לקמן בדף ל"ז עמוד א', דיבור המתחיל, שני עילוגין. אז הלוקח יין מבין הקוטים, וכאמור סתם קוטים אינם מאפרישים תרומות ומעשרות, ואם כן יינם בחזקת טבל וצריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות, ואין לו ליהודי כלים כדי להפריש אותם לתוכם, ואילו תוספות בדיבור המתחיל, מייחל, בדף למצאין עמוד א', כותבים שמדובר בערב שבת בין השמשות ואסור להפריש אז מעשרות מטבל ודאי. אז כיצד יפריש באופן הזה? מבאר את הברייתא, אומר שני לוגין, שם של מידה. לוג זו מידה שמשמשת למדידת דברים לחים, כדוגמת יין ושמן. ושיעור הרביעית שנוהג בהרבה מדיני התורה, הכוונה רבע לוג. אז אומר אותו יהודי, שני לוגים שאני עתיד להפריש כשיהיו לי כלים, או לפי דעת התוספות, שיות ומדובר בערב שבת בין השמשות ומפני כך אינו יכול להפריש, הכוונה שאני עתיד להפריש לאחר השבת, שני לוגים שאני עתיד להפריש כשיהיו לי כלים או לאחר השבת מתוך 100 לוגין שבכלי, משום ששיעור תרומה גדולה הוא 1 מ-50, שכך היא מידה בינונית, ולכן על 100 לוגי יין שבכלי מפריש שני לוגים, הרי הם תרומה גדולה בתוכה. ועל ידי האמירה זו חלה לשני לוגין מתוך החבית שם תרומה, שהפרשת תרומות ומעשרות אינה צריכה להיעשות בפועל, וקדושתם חלה גם על ידי קריאת שם בלבד. ככה תוספות במסכת מנחות בדף נ"ה עמוד א', דיבור המתחיל מהחשבה. והנשאר מהמאה לוגין התחלק למאה חלקים שווים, 10 חלקים מתוכם, בעצם כמעט 10 חלקים, כי בעצם מדובר פה על 9.8, כי אחרי המאה לוגים, יין הוא כבר הפריש מזה שני לוגים לתרומה גדולה, נשאר 98, עשירית מזה זה 9.8, אז 10 חלקים מתוכם יהיו מעשר ראשון, ותשע חלקים מתוכם שהם עשירית מ-90 החלקים הנותרים, יהיו מעשר שני. ומייחל, מחלל את המעשר שני על מעות. התורה התירה לחלל פירות מעשר שני על מעות, זאת אומרת שהפירות יהפכו לחולין, וקדושת המעשר שני תעבור למעות שברשותו, וזה מותר רק במעשר שני ולא בתרומה גדולה ומעשר ראשון, והוא עושה זאת כיוון שלא יתירו לסמוך על ברירה, אלא כשאי אפשר באופן אחר. ולעניין מעשר שני אינו צריך לסמוך על ברירה, שהרי יכול לחללו בכל מקום שהוא, על מעות שברשותו, ולעשותו את הפירות או את היין במקרה הזה חולין גמורים. ושותה מיד, ומותר לשתות מהחבית גם לפני שיפריש את התרומות והמעשרות בפועל, ולאחר זמן יפריש אותה מהחבית והתברר למפריע שקריאת שם התרומה והמעשר הייתה על היין המופרש. אלו הם דברי רבי מאיר. ולכאורה יש לאסור את היין שבחבית, כיוון שהחולין והתרומה מעורבים בזה בזה, ואף שלמפריע התברר שרק מה שיפרישו תרומה וכל שאר היין אינו חולין. מכל מקום, הרי יין התרומה נותן טעם ביין החולין ואוסרו. שני תירוצים נאמרו. השפת אמת כתב במסכת סוכה בדף חף ג' שכשמברר את יין התרומה למפרע, אינו כולל בבירור את הטעם שיצא ממנו לפני כן, ואם כן דינו כחולין ואינו אוסר את היין חולין שבלה ממנו. ובהגעות הגרים בידרמן לשפת אמת כותב ליישב, שכיוון שמדובר כאן ביין צונן, אם כן דברים צוננים אינם בולים זה מזה, אלא כששוהים ביחד יום שלם, מעת לעת, שאז בולים זה מזה מדין כבוש. ולא מצינו דין כבוש, אלא כשדבר של גוש נמצא בתוך דבר לך, ולא כששני דברים לכים מעורבים זה בזה. עכשיו מביאה הברייתא דעת החולקים על רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כן. סוברת הגמרא כעת שטעמה מפני שהם סוברים שאין ברירה. וממילא התרומה והחולין מעורבים בלי אפשרות לברר מהי התרומה ומהי החולין. ואם כך מבואר מהברייתא שלדעת רבי יהודה אין ברירה, מוכח כדברי איו שרבי יהודה סובר אין ברירה, ושלא כדברי משנתנו שאמרה שרבי יהודה סובר שיש ברירה. אומרת הגמרא שאולה חולק על איו ועל רב וסובר שלדעת רבי יהודה יש ברירה. אולה אמר ליתה להיום ממתניתין, דברי איו שלדעת רבי יהודה אין ברירה נדחים מפני משנתנו שמבואר בה שיש ברירה לדעתו של רבי יהודה. מקשה הגמרא ואלה עד הקטני מה שמבואר בברייתא של הלוקח יין, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין, הרי משמע מכך שאין ברירה לדעתו, כפי שנתבהר לאל, וכיצד מתיישבים הדברים עם דעת רבי יהודה במשנה שיש ברירה. תרץ את הגמרא, אולה זוזי זוזי קטני, אולה שונה בברייתא את התנאים זוגות זוגות, וכך נוסח הברייתא לשיטתו של אולה. הלוקח יין מבין הקוטים, אומר שני לוגים שאני עתיד להפריש הרם תרומה, 10 מעשר ראשון ו9 מעשר שני ומייחל ושותה מיד, דהיינו שיש ברירה, אלו הם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. ולא רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, אם כן דעת רבי יהודה היא כרבי מאיר שסובר יש ברירה וכם מבואר במשנתנו. בררת הגמרא את דעת רבי יוסי בדין ברירה. שואלת הגמרא וכי סבר רבי יוסי אין ברירה, כפי שמוכח מדבריו בברייתא של הלוקח יין שהובאה לאיל, שאם אמר שני לוגין שאני עתיד להפריש, יהיו תרומה גדולה, ומה שישאר מהיין יתחלק ל-100 חלקים שווים, ו10 חלקים מתוכם יהיה מעשר ראשון, ו9 חלקים מתוכם יהיה מעשר שני, ומחלל את זה על מעות שברשותו, הוא לא יכול לשתות מיד. היין אסור בשתייה, והתנן הרי שנינו במסכת קינים פרק א' משנה ד', לעניין אישה יולדת או אישה זווה, שאחרי שנתהרו מביאים שתי תורים או שני בני יונה. התורה מצווה על היולדת להביא כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת, ואם אין ידה משגת, מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אישה זווה לאחר שנתהרה מזובה, גם היא, אם היא עשירה, מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. וגם הזב צריך להביא כן לאחר שניתר מזובו, ודינו של רבי יוסי אמור גם לגביו, אבל הוא נקט את דינו לעניין נשים, מכיוון שחיובי הקינים מצויים יותר בנשים, כך הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת קינים. אז שנינו במסכת קינים, רבי יוסי אומר שתי נשים יולדות או זבות שלקחו את קיניהם בעירוב, קנו שני קיני עופות, זוג יונים, קרויים כן בלשון המשנה. ואותן נשים קנו שני זוגות שהם 4 עופות, עבור קורבנותיהם בשיתוף, בשותפות, ולא בררו עבור מי יהיה כל כן, או שנתנו את דמי קיניהם בשותפות לכהן כדי שהכהן יקנה עבורם ויקריב עבורם את קורבנותיהם, אז איזה מן הקינים שירצה כהן יקריב עולה את שני העופות, אחת לזו ואחת לזו, ולאיזה מן הקינים שירצה הכהן יקריב חטאת את שני העופות, אחת לזו ואחת לזו. ואף שהקינים מחולקות לשני זוגות, ועיקר כוונת הנשים הייתה שכל זוג יהיה בשביל אחת מהם, מכל מקום יכול הכהן להקריב זוג אחד לחטאת עבור שתיהן, ואת הזוג השני לעולה עבור שתיהן, וקל וחומר שיכול להקריב מכל זוג וזוג אחד עולה ואחד חטאת על פי בחירתו. כי הכינים הללו בידיו של הכהן הם סתומים, דהיינו שלא הוברר והופרש מראש כל אוף ואוף לשם מיהו, אלא הכהן בשעת ההקרבה מחליט. נמצאים לו למדים מדברי רבי יוסי, שלדעתו יש ברירה. ולכך אנחנו אומרים שהוברר הדבר למפרע, שאופות האלו שהקריב הכהן עבור פלונית לעולה ולחטאת, שלהם, וכן לגבי שני האופות שהקריב עבור האישה השנייה. ולמרות שלא שייך ברירה בדברים שהיו ניכרים בפני עצמם ונתערבו לאחר מכן, כמה מבואר בתוספות ישנים במסכת יומא בדף נ"ה, וכאן הרי המעות שבהם קנו אנשים את הכינים היו ניכרות מתחילה לאיזו מן הנשים אינן שייכות. מכל מקום אומר החתם סופר, שייך בענייננו ברירה, מכיוון שקנו במעות עופות בתערובת, והעופות עצמם לא היו ניכרים מעולם בבעלות של איזה מן הנשים הם. אז אם כן רואים שרבי יוסי סובר שיש ברירה, כי אם אין ברירה לדעתו, הרי ייתכן שהעוף שהקריב הכהן לשם אחת מהן הייתה בבעלות חברתה. כי ממה שביד הכהן לברור איזה עוף מכל כן יהיה חטאת ואיזה עולה, אין ראיה שיש ברירה. משום שמדין תורה אפשר לפרש את הכן, דהיינו לקבוע איזה עוף יהיה חטאת ואיזה עולה, או בזמן קניית העופות על ידי הבעלים, או בשעת הקרבת הכהן. אם כן חלות העולה או החטאת חל בשעת בירור הכהן, ואין צריך לזה בירור למפרע. אז אם היינו אומרים שאין ברירה, נמצא שיקריבו לשם בעלים אחרים שאינם בעלי הקורבן, וקורבן שיקריבו לשם מי שאינו בעלה, ואין הבעלים יוצאים בו ידי חובתם. וכל שכן בחטאת שנפסלת בכך לגמרי. וזה שלא כמבואר בדעתו בברייתא של הלוקח יין, שאין ברירה. תרץ את הגמרא, אמר רבא, התם, כשיתנו. באמת סובר רבי יוסי, אין ברירה, כפי שמבואר בברייתא של הלוקח יין. התם שלגבי שתי נשים שלקחו קיניהם בעירוב, שיכול הכהן להקריב כפי שירצה, זה מפני שמדובר שיתנו תנאי אנשים ביניהם, שכל אוף שיקריב הכהן לשם אחת מהן יהיה שלה. מקשה הגמרא, יחי מדובר שיתנו כך, מהי לממרה, מה החידוש בדבר? והרי עשו תנאי במפורש שיהיו הקורבנות תלויים בדעת הכהן, ובוודאי שיכול לעשות כפי שחפץ. תרץ את הגמרא, כמשמלן כדרב חיסדא, כלומר המשנה במסכת קינים מדברת באופן שלאחר שקנו את ארבעת העופות בעירוב, חילקו אותם לשתי קינים. ובכוונתם שמכל כן תוקרב חטאת ועולה עבור אחת מהן. והיינו אומרים שמכיוון שחילקו את העופות לשני קינים, לא יוכל הכהן לעשות מכן אחד שתי עולות לשתי אנשים, ומהכן השני שתי חטאות לשתיהן, ולכן משמיעה לנו המשנה שכיוון שלא פירשו כך אנשים בשעת הקנייה, למרות שפירשו כך לאחר שקנו, יכול הכהן לעשות כמו שירצה, וכדברי רב חיסדא. ואמר רב חיסדא, במסכת כריתות דף כוח עמוד א', וכן במסכת יומא ודף מ"א עמוד א', אין הכינים של מחויבי כינין, כגון זב וזבה ויולדת שחייבים להביא כן, מתפרשות איזו תהיה לעולה ואיזה לחטאת, אלא היא בלקיחת בעלים או בשעה שהבעלים קונים את העופות, שיכולים לומר זה אני לוקח לשם חטאת וזה לשם עולה, היא בעשיית כהן או בשעה שהכהן מולק את העופות, שהוא יכול לקבוע איזה עוף יהיה חטאת ואיזה עולה, באופן שהבעלים לא קראו שם בשעת לקיחת העופות. אבל אם הבעלים לקחום סתם, אינם יכולים אחר כך לקרוא להם שם ולומר זה לחטאת וזה לעולה, ואפילו אם עשו כן, יכול הכהן לשנות מדבריהם. ומקור דינו של רב חיסדא הוא מדרשת הכתובים, שנאמר בלקיחת העופות בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ח', ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ונאמר בעשיית הכהן ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה. נלמד מזה שאפשר לקבוע מי יהיה חטאת ומי יהיה עולה רק בשעת הלקיחה או עשיית הכהן. ממשיכה הגמרא לברר האם אכן סבר רבי יוסי אין ברירה, והקטי ועדיין וכי סבר רבי יוסי אין ברירה, והתניא. והרי שנינו בברייתא, עם הארץ שאין לו נאמנות לעניין מעשרות שאמר לחבר, לאדם ירא שמיים הנאמן על כך, שהיה הולך לשוק לקנות לעצמו ירק או גלוסקה, כך לקנה גם בשבילי אגודה אחת של ירק או גלוסקה, זה מין פת אחת. והטעם שנקטה הברייתא שתי דוגמאות, גם ירק וגם גלוסקה, כדי להשמיענו, שהמחלוקת היא הן לעניין מעשר ירק שהוא מדרבנן, והן לעניין מעשר דגן שהוא מן התורה. וקנה החבר מאנשים שאינם נאמנים על המעשרות, ופירותיהם בגדר דמאי, דהיינו שצריך לאסר את מה שקונים מהם בלי ברכה, הוא לא פירש מה הוא קונה בשבילו ומה הוא קונה בשביל עם הארץ, אף על פי כן אינו צריך החבר לאסר את מה שנותן לעם הארץ. ולמרות שאסור לחבר למכור לעם הארץ פירות שאינם מתוקנים, ובענייננו, כיוון שלא פירש כשכנען מה קונה עבור עצמו ומה עבור עם הארץ, ייתכן שהביא לעם הארץ את החלק שקנה עבור עצמו, ונמצא שמוכר לו אותה משלו, מכל מקום לא חוששים לכך, כיוון שיש ברירה. וכשנותן לעם הארץ אחת מהאגודות או הגלוסקאות, וברר למפרע שחלק זה קנה מיד בשבילו ולא היה של החבר כלל. אלו הם דברי רבי יוסי, וחכמים חולקים ואומרים צריך לעשר, כי הם סוברים אין ברירה, וייתכן שמוכר לעם הארץ את חלקו, ואסור לחבר למכור לעם הארץ דבר שאינו מתוקן. הרי לנו הוכחה שסובר רבי יוסי יש ברירה, ולא כפי שמוכח מדבריו בברייתא לגבי לוקח יין מבין הקוטים. ותרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את הגרסה בברייתא ותגרוס כך. עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקה אחת, צריך לעשר. אלו הם דברי רבי יוסי שכן לדעתו אין ברירה, וחכמים אומרים אינו צריך לעשר, שכן לדעתם יש ברירה. ממשיכה הגמרא ומקשה מברייתא אחרת שמבואר בה, שלדעת רבי יוסי יש ברירה. תשמע בו ושמע ראיה לדבר. נאמר בתוספתא של מסכת מעשר שני, האומר פרי מעשר שני שיש לי בביתי, הרי זה מחולל על סלע, מטבע שתעלה בידי מן הכיס מתוך שאר הסלעים שנמצאים בו. רבי יוסי אומר מחולל ומותר מיד לאכול את הפירות בתורת חולין. דהיינו שהקדושה עברה מן הפירות אל המטבע שהפך להיות קדוש בקדושת מעשר שני, ולכן מותר לאכול את הפירות בתורת חולין, וכשיוציא אחר כך סלע מן הכיס, מן הארנק, יתברר למפרע של סלע זו חילל. הרי שסובר רבי יוסי יש ברירה, כי אם אין ברירה לא אמר כלום ואין כאן פדיון כלל, ונמצא שהוא אוכל פירות מעשר שני מחוץ לירושלים ללא פדיעה. תרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את הגרסה בברייתא ואימה ותאמר רבי יוסי אומר לא חילל, כי רבי יוסי סובר אין ברירה. מקשה הגמרא ומאי חזית דאפחת תרתי מקמי חדה, איפוך חדה מקמי תרתי, מדוע ראית לנכון להפוך את השיטות השנויות בשתי הברייתות שהביאה הגמרא, גם לגבי עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקה אחת, וגם לגבי האומר מעשר שני שיש לביתי מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס, שמבואר בהם שרבי יוסי סובר שיש ברירה, ואתה הופך שם את הגרסה מפני הברייתא האחת לגבי לוקח יין מבין הקוטים, שבה מבואר שרבי יוסי סובר אין ברירה. היית צריך לנהוג הפוך, להפוך את האחת, את הברייתא של הלוקח יין מבין הקוטים, ששם נאמר שרבי יוסי סובר אין ברירה, את זה להפוך ולומר שרבי יוסי סובר יש ברירה, מפני שתי הברייתות שמבואר בהם שרבי יוסי סובר יש ברירה. תרץ את הגמרא, הברייתא של המחלל מעשר שני על סלע שתעלה בידו מן הכיס, ודאי היא פחתניה, ודאי היא משובשת ונשנתה בגרסה הפוכה. ההוכחה לכך, דקטני סייפה, שנינו בסופה של אותה ברייתא. ומודה רבי יוסי באומר, מעשר שני שיש לי בתוך ביתי יהיה מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס, ויש בכיסו רק סלע חדשה אחת, שאין באופן הזה משום ברירה, שהדין הוא שחילל. ומוכיחה הגמרא מדקה אמר, אחא שחילל, מכלל דעתם לא חילל, מכך שבסייפה מבואר שבאופן זה מודה רבי יוסי שהחילול חילול, משמע שבאופן המבואר ברישה סובר רבי יוסי שלא חילל. הנה מוכח שהגרסה הקודמת משובשת היא וצריך להופכה, כמו שהפכה זאת הגמרא. עכשיו דנה הגמרא מהו האופן של סלע חדשה שרבי יוסי מודה שחילל. היי סלע חדשה היחידה, מכיצד מדובר הדין של סלע חדשה המוזכר בברייתא? היא דאי קטרתי תלת דיש ברירה, אם מדובר כשיש בכיסו שתיים או שלוש סלעים חדשות, וצריך לומר שהוברר הדבר למפרע לאיזה סלע חילל, אם כן, היינו כמה איתה. זהו אותו דין השנוי ברישה שבו לדעת רבי יוסי לא חילל. מדוע בסיפה הוא מודה שחילל? אלא מעמידה הגמרא מדובר בסיפה דלקה אל החדה. אין לו בכיסו אל הסלע חדשה אחת, ואין צריך בכלל להגיע לדין ברירה. ובאה ברייתא לחדש שרבי יוסי מודה באופן הזה ואינו גוזר שמה יבואו לעשות כן גם באופן שיהיה בכיס כמה סלעים חדשות. ככה תוספות בדיבור המתחיל אל הדלקה. שואלת הגמרא אם כן, מה היא תעלה? כיצד ייתכן כאן הלשון על סלע חדשה שתעלה בידי? הרי אין בכיסו אלא סלע אחת. וגם בעודה בכיסו, בלי שהוא מעלה אותה מן הכיס, הוא יכול לחלל עליה את קדושת פירות מעשר שני. משיבה הגמרא, באמת הלשון הזה לא מדויקת בסיפה, אבל איידי דתני רישא תעלה, תני סיפא נמי תעלה. אגב שברישא שנה התנא לשון תעלה, שנה את הלשון הזה גם בסיפה. לעיל בדף למד וו עמוד ב', דנה הגמרא, והביאה סוגיה במחלוקת התנאים אם אומרים ברירה לגבי עירוף שהוא מדי רבנן. ישנן דעות שאף אם אין ברירה בדינים שהם מהתורה, מכל מקום בדינים די רבנן כן אומרים שיש ברירה. ברר את הגמרא מי בבין התנאים הוא הסובר שאין ברירה גם בדברים שהם מדי רבנן. אמר לי רבה לרב נחמן, מנה איתנה דאפילו בדי רבנן להיטלי ברירה, מי הוא התנה שסובר כדברי הברייתא שאני אביא עכשיו, שמתבאר ממנה שאפילו בדבר שהוא רק מדי רבנן, כגון עירוב, אין ברירה. דתניה, שנינו בברייתא אחד שאמר לחמישה בני אדם, הרי אני מערב עירובי תחומין על איזה מכם שארצה, על אחד מכם שארצה, שילך בשבת מחוץ לתחום, רציתי ילך, לא רציתי לא ילך, אם רצה מערב מבעוד יום לפני כניסת השבת, שאחד מהם יילך עירובו עירוב, אבל אם מי שחשיכה כבר נכנסה שבת ואז החליטה מערב מי ילך, אין עירובו עירוב, כיוון שזמן קניית העירוב הוא בבין השמשות של כניסת השבת. ואולי בשעה ההיא לא הייתה דעתו שיקנה העירוב בעבור אותו שהחליט לאחר מכן שיקנה העירוב עבורו ולא קנה לו עירובו. הרי שסבר הטענה הזה אין ברירה אפילו בעירוב שהוא מדי רבנן, ולפיכך לא אומרים מוברר הדבר למפרע שעליו נתכוון בעירובו. רוצה רבה לברר מי הוא הטענה שסובר כך. אומרת הגמרא, אשתיק ולא אמר לו ולא מידי. שתק רב נחמן ולא ענה לרב הכלום, כי לא ידע איזה טענה סובר כך. שואלת הגמרא, ולימה לי טענה דבי איו הוא? היה לו לרב נחמן לענות לרבה שהטענה הזה הוא איו אליבא דרב יהודה שהובא לעיל בדף למדווה ועמוד ב' שסובר, אין ברירה גם לעניין עירוב שהוא מדי רבנן. תרץ את הגמרא, לא שמיע לי. רב נחמן לא שמע את הברייתא הזו של איו. ומשאר הברייתות שהובאו לעיל לא יכול היה רב נחמן להעביר ראיה לעניין הזה, כיוון שכולן עוסקות בדינים דאורייתא. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל. מנה איתנה, שלמרות שהברייתא של עם הארץ שאמר לחבר לקנות לו אגודה של ירק עוסקת כן בדין של דרבנן, שהרי ירק חייב במעשר רק מדרבנן, מכל מקום עיקר דין מעשר אינו מן התורה. תמר רב יוסף על שתיקתו של רב נחמן. רב יוסף אמר, תנאי, שקלט מעלמה, וכי איבדת את כל התנאים מן העולם? שאינך מוצא תנא הסובר שאין ברירה אפילו בדרבנן? והרי תנאי, זוהי מחלוקת תנאים, דתניא. שנינו ברייתא, המניח עירוב בסוף התחום במקום המשתמר ומשאירו שם לערב בו לכל השבתות של השנה, ומתנה ואומר, הרי אני מערב לשבתות של כל השנה, רציתי אלך, לא רציתי לא אלך, בשבת שארצה ללכת חוץ לתחום יקנה לי עירובי, ובשבת שלא ארצה ללכת לא יקנה לי עירובי, כדי שלא אפסיד את האלפיים ממש שמותר לי ללכת לצידה השני של העיר בה אני נמצא. הדין הוא שאם רצה ללכת חוץ לתחום מבעוד יום לפני כניסת השבת, עירובו עירוב. אבל אם החליט שהוא רוצה ללכת רק משחשיכה, כשנכנסה כבר השבת, רבי שמעון אומר גם בזה עירובו עירוב, משום שהוברר הדבר למפרע שכבר בבין השמשות הייתה דעתו לערב שם. ולמרות שידוע לו בוודאות שבבין השמשות עדיין היה מסופק אם להשתמש בעירוב, מכל מקום נעשה כמי שיתנה בבין השמשות ששביטתו תחול למפרע במקום שיחליט עליו בשבת. אבל זה ברור שאם בבין השמשות גמר בליבו שלא לסמוך על העירוב, ודאי שאף אם יחזור בו במהלך השבת, אי אפשר לומר בזה יש ברירה. כך אומר שער הציון במשנה ברורה בסימן תף י' ג' סיף קטן ב'. ואילו חכמים אומרים אין עירובו עירוב שאין ברירה לדעתם. הרי שיש מחלוקת תנאים אם יש ברירה אפילו בעירוב שהוא מדי רבנן. עכשיו רב יוסף מקשה על הברייתא הזו, ומתוך כך הוא מברר מי התנא שסובר אין ברירה אפילו בדי רבנן. שכן לפי נוסח הברייתא כעת איננו יודעים מי הם החכמים החולקים על רבי שמעון וסוברים כך. מקשה רב יוסף והשמינן לרבי שמעון דלית לי ברירה, והרי רבי שמעון השמיענו בדין הלוקח יין מבין הקוטים, שהובא לאל בדף למד זין עמוד א', שרבי שמעון סובר שאין ברירה, ומחמת כן אוסר לשתות מיין שקרא שם לתרומות ומעשרות שלו כשהם מעורבים עם שאר היין, ורוצה לבררם למפרע לאחר מכן. קשיא דרבי שמעון דרבי שמעון, נמצא שדברי רבי שמעון סותרים זה לזה. בברייתא לגבי עירוב אומר רבי שמעון שעירובו עירוב ויש ברירה, בברייתא לגבי הפרשת תרומות ומעשרות בה לוקח יין מבין הקוטים סובר רבי שמעון שאין ברירה. מסיק רב יוסף אל האיפוך, הפוך את הגרסה בברייתא, תגרוס ששיטת חכמים שעירובו עירוב משום שיש ברירה לדעתם, ורבי שמעון סובר שאין עירובו עירוב משום שאין ברירה לדעתו. ומעטה נמצא שרבי שמעון הוא זה שסובר שאין ברירה אפילו בדרבנן. מקשה הגמרא, מהי קשיא? מה הוקשה לרב יוסף שדברי רבי שמעון סותרים זה את זה, ומשום כך הפך את גרסת הברייתא? דילמה, אולי כי להיתלי לרבי שמעון ברירה בדאורייתא, אבל בדרבנן איתלי. הרי ייתכן ששיטת רבי שמעון שאין ברירה זה רק לגבי דיני דאורייתא, ולכן לגבי תרומה שהיא מדאורייתא הוא סובר אין ברירה לגבי הלוקח יין מבין הקוטים, אבל לגבי עירוב שזה מדרבנן הוא סובר שיש ברירה. תרץ את הגמרא, כסבר רב יוסף, סובר רב יוסף, מן דאיתלי ברירה? מי שסובר שיש ברירה לא שנה בדאורייתא, לא שנה בדרבנן, איתלי. התנא שלדעתו אומר שיש ברירה, סובר את זה גם בדינים בדאורייתא וגם בדינים דרבנן. ומן דאיתלי ברירה לא שנה בדאורייתא ולא שנה בדרבנן, לאיתלי. והתנא שלדעתו אין ברירה, סובר זאת בין בדאורייתא ובין בדרבנן. אין סברה לחלק בזה לדעת רב יוסף. ולכן, שאל רב יוסף שהברייתות סותרות זו את זו, ומוכרחים להפוך את הגרסה בברייתא של הריני מערב לכל שבתות השנה. אם כן נמצא הוכחה שרבי שמעון הוא התנא הסובר אין ברירה גם בדיני דרבנן. שואלים תוספות בדיבור המתחיל כסבר, בגמרא בגיטין בדף חפי עמוד ב' מבואר שלדעת רבי שמעון יש ברירה אפילו בדאורייתא. אז איך מעמידים פה שרבי שמעון אומר שאין ברירה לא בדרבנן ולא בדאורייתא? תרצים התוספות שרב יוסף סובר שרבי שמעון מחלק לעניין ברירה בין אם תולה בדעת עצמו או תולה בדעת אחרים. ודברי רבי שמעון במסכת גיטין שיש ברירה אמורים באופן שתולה בדעת אחרים. מוסיפים התוספות שמי שסובר שאין חילוק בין תולה לדעת עצמו לתולה לדעת אחרים, אכן חולקים על רבי יוסף ומפרשים שאין ראיה מהברייתא של הלוקח יין מבין הקוטים שיש ברירה לדעת רבי שמעון. כיוון שרבי שמעון אוסר שם איתם שאין שיערי הניכרים או שמא ייבקע הנוד, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, ולא מפני שהוא סובר שאין ברירה. רבא אמר רבא מיישב את סתירת דברי רבי שמעון באופן אחר, שפעם מצינו שהוא סובר יש ברירה ופעם הוא סובר שאין ברירה. באמת סובר רבי שמעון יש ברירה כפי שמבואר בדעתו בברייתא של הריני מערב לכל שבתות השנה. והטעם שאוסר לשתות מיין שקרא שם תרומה ומעשרות על מה שיפריש לאחר מכן, אינו מפני שאין ברירה, כפי שהבינה הגמרא במהלך הסוגיה עד עכשיו, אלא שהעניינתם דבעינן ראשית שיהיו שיערי הניכרים. שונה הדין בתרומה שאי אפשר לעשות כן, מפני שאנו מצריכים שיתקיים בראשית, כלשון הפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן לו, למידים ממשמעות עניין ראשית שמיד בשעת קריאת שם התרומה, יהיה ניכר מהי התרומה שהיא ראשית ומהם השיריים הנתקנים על ידה. ובדין הלוקח הקונה יין מבין הקוטים שלא בירר מהי התרומה, איני ניכרת מיד. ולכן שם לא יועיל הפרשת תרומות ומעשרות בלא שיפריש בפועל. מקשה אביי על דברי רבא, אמר לי אביי לרבא אלא מעתה, עכשיו שחידשת שבשעת קריאת השם בתרומות ומעשרות צריך שיהיה ניכר מהי התרומה ומהם השיריים, מהם החולין שמותר לאכול, היו לפניו שני רימונים של טבל, ואמר, אם ירדו גשמים היום, יהה זה אחד מהרימונים תרומה למפרע על זה, על הרימון השני שיעשה חולין מתוקנים על ידו ויהיה ניתן לאכול זאת. וכמובן שצריכים להפריש מהרימון המתוקן את שאר המעשרות. הוא ממשיך ומתנה, ואם לא ירדו גשמים היום יהיה להפך, זה הרימון השני תרומה על זה על הרימון הראשון. אחי נמי, האם אכן בין ירדו גשמים בין לא ירדו גשמים, דאין בדבריו כלום? כי הועיל ובשעה שקרה שם על התרומה אין ניכר, מהי התרומה ומה עם השיריים? ועיקר קושיית הבאי מהדין הזה נסמכת על המשנה שהוא מביא לאחר מכן, שמוכח ממנה שרבי שמעון לא סובר כך. אלא שהוא מקדים לקושייתו הלכה יוצאת מסברתו של רבא, וכמו שואל את רבא, האם אכן תדרוש ברבים את ההלכה הזו שמוכרחת מתוך דבריך? והריטב"א מפרש שהבאי קיבל מרבותיו שניתן כן להתנות על שני רימונים שאם ירדו גשמים היום יהיה זה תרומה, ואם לא ירדו יהיה השני תרומה. לכן הקשה על רבא שלדבריו אי אפשר להתנות כך. וממשיך הבאי להקשות, וכי תימה אחי נמי, ואם תרצה לומר שכשמתנה כך, אכן אין בדבריו כלום, מכל מקום קשה על הסברה הזו, ממשנה. ואתנן, שנינו משנה מסכת תרומות פרק ג' משנה ה', האומר על הרימת תבועת תבל, תרומת הקרי הזה ומעשרותיו בתוכו, הרי נקורא שם תרומה ומעשרות לתבועה נמצאת באמצע הרימה, וכוונתו שיחול שם התרומה כבר מעכשיו, בכדי להתיר את סביבותיה באכילה. ומביאה המשנה אופן נוסף בתבועת מעשר ראשון שטבול לתרומת מעשר. התורה ציוותה להפריש מן המעשר ראשון הניתן ללווים עשירית, הניתנת לכהנים ודינה כתרומה גדולה, והיא הנקראת תרומת מעשר. וכן האומר תרומת מעשר זה בתוכו, הרי נקורא שם תרומת מעשר לתבועה נמצאת באמצע הרימת המעשר ראשון. רבי שמעון אומר קרא השם, הפרשתו חלה. והרי זה תרומה ומעשר. ואף שעדיין אסור לאכול מהקרי מכל מקום, הנפקמינה היא מקריאת השם שעד עכשיו היה בקרי רק איסור של טבל. אבל לאחר שנתערבו בתוכו תרומות ומעשרות, לוקים עליו אם הוא אוכל מזה משום תרומה שאסורה לזרים, ואם הוא מחוץ לירושלים, אסור משום מעשר שני חוץ לירושלים. וכן אם אכל כשהיה תמה או שנטמע הקרי, נאסר משום אכילת תרומה בתומה. בכל אופן מוכח מפה שלדעת רבי שמעון חל שם תרומה גם באופן שלא ניכר מהי התרומה, ומה הם שיעריה? שהרי אין כאן הכר איכן התרומה. תרץ את הגמרא שייני אתם דעיקה סביביו. שונה הדין שם כיוון שיש את התבועה שבסביבות הקרי, ובכך שיעריה כן ניכרים, שהרי אמר שתחול התרומה בתוכו, משמע מזה שתחול באמצע הקרי, ואם כן התבועה שסביבות הקרי זה ודאי חולין. מה שאין כן בלוקח יין מבין הקוטים שאין השיריים ניכרים כלל, לכן אין הפרשתו חלה לדעת רבי שמעון. ורב המיישב רק את הקושייה מהמשנה במסכת תרומות ולא מיישב את קושיית הבאיי משני גרימונים, מכיוון שלדעת רבה באופן הזה אכן אין בדבריו כלום ולא ראה צורך לפרש שכך דעתו בזה. כך מסביר הגאון יעקב. מביאה הגמרא אופן נוסף ליישב את סתירת דברי רבי שמעון, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. באמת דעת רבי שמעון שיש ברירה, והטעם שרבי שמעון אוסר בדין הלוקח יין מבין הקוטים, זה לא מפני שאין ברירה לדעתו, אלא כדי קטן היא טעמה, כמו שמבואר הטעם בברייתא. אמרו לו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, החולקים לרבי מאיר, כיצד אתה מתיר לו לשתות את היין על סמך שעתיד להפריש ממנו תרומות ומעשרות, וכי אי אתה מודה שיש לחשוש שמה ייבקע הנוד? נוד זה כלי לשמירת משקים העשוי מאור עבה, ויש חשש שמה ייבקע הנוד, לפני שיפריש ממנו בפועל את התרומה והמעשרות המעורבים בו, ועל ידי כך נמצא זה ששתה ממנו, על סמך זה שבמוצאי שבת, או אחרי שיהיה לו כלי, הוא יפריש לשם את התרומות ומעשרות, יימצא שהוא שותה תבלים למפרע. כי גם אם אני אומר יש ברירה, הרי כל מה שאנו מתירים לקרוא שם לתרומה ולמעשרות על דעת שיפריש שם לאחר מכן, ומכיוון שלאחר שיפריש אותם בפועל, יתברר למפרע שהיין שיפריש נעשה תרומות ומעשרות מיד כשקרה לו שם, וממילא את מה שהוא שתה זה היה חולין. אבל אם לבסוף לא הופרשו התרומה או המעשרות בפועל, כי נשבר הכלי, הרי אין שום בירור שיוכל להתברר למפרע. ואם כן מבואר מתשובתו של רבי שמעון לרבי מאיר, שהוא לא חולק עליו מפני שסובר אין ברירה, אלא מפני שיש לחשוש שמה לא יבואו התרומה והמעשרות לידי בירור כלל. עכשיו הגמרא מביאה את תשובתו של רבי מאיר שהתיר לעשות זאת, את ההפרשת תרומות ומעשרות על ידי קריאת שם. השיב רבי מאיר על קושיית החולקים, אמר להם לכשייבקע. כשיקרה כזה מקרה וייבקע הנוד, אז נעיין בדבר אולי לאסור לקרוא שם. אבל קודם לכן, אני רבי מאיר לא חושש, כיוון שהדבר לא שכיח שייבקע הנוד. רש"י מוסיף שהטעם שרבי מאיר אינו חושש שמה ייבקע הנוד, מפני שיכול למסור את הנוד לשומר שישמור את הנוד מבקיעה. מקשה הגמרא מדברי הברייתא על התירוץ הקודם בסתירה דברי רבי שמעון. ולמאי דסליקא דעתין מעיקרא, דבעינן ראשית ששיערי הניכרים, לפי הביאור שעלה על דעתנו בתחילה שסברת החולקים על רבי מאיר, זה לא משום שחוששים שמה ייבקע הנוד, אלא מפני שצריך שמיד בשעת קריאת השם של התרומה ומעשרות יהיה ניכר מהי התרומה, ומה עם השיריים, מה עם החולין, אם כן, מהי כאמרי לי? כיצד יבואר מה שאמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמה ייבקע הנוד? הרי הם חולקים עליו מטעם אחר. מיישבת הגמרא לפי התירוץ הקודם צריך לומר, אחי כאמרי לי, כך אמרו החולקים לרבי מאיר. אנחנו מקשים על דבריך, לדידן, בעינן ראשית ששיערי הניכרים, לשיטתנו לא יכול להפריש על ידי קריאת שם, משום שצריך שבפועל שיערי היו ניכרים, שידעו מה התרומה ומה החולין. אבל אפילו לדידך לשיטתך שאתה חולק על כך, וכי אי אתה מודה, האם אתה לא מודה שאף על פי כן יש לאסור מפני החשש שמה ייבקע הנוד, לפני שיפריש ממנו התרומה והמעשרות המעורבים בו, ועל ידי כך נמצא השוטה ממנו שוטה תבלים למפרע. ואמר להם, נשיב להם רבי מאיר כדי לתרץ את שיטתו, לכשייבקע הנוד נעיין בדבר לאוסרו. כלומר, גם לטענה הזו אני לא חושש, כיוון שלא שכיח הדבר שייבקע הנוד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד זין במסכת העירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם לרבי מאיר יש ברירה ומניין? שאלה שנייה, מה טעם האוסרים בלוקח יין מבין הקוטים לומר, בית לוגין שאפריש למחר תרומה ולהתירו? שאלה שלישית, לשיטתה מה הדין כשאמר כן? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, בכן של בית ציפורים, מתי נקבע מה לחטאת ומה לעולה? שאלה חמישית, חבר שקנה מעם הארץ לעצמו ולעם הארץ, האם צריך לאסר מה שנותן לעם הארץ? שאלה אחרונה, דף למד זין, כיצד אמר רבי שמעון, שאם אמר שיהיו תרומות ומעשרות באמצע הקרי מועיל, והרי אין שיעריה ניכרים. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. דין ברירה בדאורייתא, מי שהיו לו 100 לוג של יין טבול מן התורה, ואמר שני לוגים שאני עתיד להפריש מהם הרי הם תרומה, ו10 מעשר ראשון ו9 מעשר שני, לא יתחיל וישתה עד שיניח בסוף שיעור תרומה ומעשרות, אלא יפריש ואחר כך ישתה, ו10 ואין אומרים זה שהניח בסוף, כאילו נברר תחילה, מפני שחיוב תרומות ומעשרות מן התורה, ואין אומרים בשל תורה, נחשוב כאילו וברר, לא אומרים זאת עד שיברור. שתי נשים שלקחו קיניהם בעירוב, או שנתנו דמי קיניהם לכהן, לאיזה שירצה הכהן יקריב חטאת, ולאיזה שירצה יקריב עולה, שאין הקינין מתפרשים אלא בלקיחת הבעלים או בעשיית הכהן. המארץ שנתן מעל החבר ואמר לו, קח לי אגודת ירק אחת או גלוסקה אחת, לוקח לו סתם ופטור מלעשר. ואם יחליף את המעה, חייב לעשר, ואחר כך יביא לו. ואם פירש החבר ולא לקחן סתם, אלא אמר לכן וני, אגודה זו שאני לוקח ממך לחברי, אני קונה אותה, ואת האגודה הזו אני קונה לעצמי, זו שלקח לעצמו חייב לעשרה, וזו שלקח לחברו אין חייב לעשרה, ואם נתערבו, אפילו נתערבה אחת שלו במאה של חברו, מתקן הכל כדין דמי, ואחר כך ייתן לחברו ששלחו לקנות לו. האומר מעשר שני מחולל על סלע שתעלה בידי מכיס זה, על סלע שאפרות מדינר זהב זה, על פונדיון שאפרות מסלע זה, הרי זה חילל. וסלע שתעלה בידו או שאפרות, תאי מעשר. אמר לחמישה, הרי אני מערב על איזה מכם שארצה, רציתי ילך, לא רציתי לא ילך, אף על פי שרצה משחשיכה, ילך. דבר שהוא מדברי סופרים יש בו ברירה. וכן המערב לשבתות של כל השנה, ואמר רציתי ילך, לא רציתי לא ילך, אלא יהיה כבני עירי. כל שבת שירצה, ילך אף על פי שרצה רק אחרי שחשיכה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
בשמיים. משנה יומית. אנחנו משננים משניות בסייעת הדשמיה שאין עליהם גמרא. סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק שלישי, משנה א'. לא יאמר אדם לחברו, אעל את הפירות האלו לירושלים לחלק. תעלה את הפירות של מעשר שני לירושלים ליטול חלק מהם, שנמצא נותן פירות של מעשר שני בשכר תרחתו, והרי הוא כאילו מוכרם לו או פורע לו את חובו בהם. אלא אומר לו, מותר לומר לחברו, העלם שנוכלם ושנשתם בירושלים. והרי הוא כמזמינו לאכול עמו ביחד וזה מותר, אבל נותנים זה לזה מתנת חינם. מסכת מעשר שני, פרק ג' משנה ב', אין לוקחים תרומה בכסף מעשר שני, אסור לקנות תרומה בכסף מעשר שני, בפני שהוא ממעט באכילתו, באכילת מעשר שני, שהתרומה אסורה למי שאינו כהן, וכן גם אסורה היא לטבול יום. היינו כהן שהיה תמבת, אבל מבעוד יום שאסור לאכול בתרומה צאת הכוכבים. ולא מעשר שני מותר לאכול מיד לאחר שטבל. ורבי שמעון מתיר לקנות תרומה בכסף מעשר שני, ואינו חושש לכך שהוא ממעט באכילתו שלדעתו מותר להביא קודשים לבית הפסול. אמר להם רבי שמעון לחכמים, מה אם מקל בזבחי שלמים שלוקחים בהמה לקורבנות שלמים בכסף מעשר שני, אף על פי שהוא מביאה מלדי פיגול ונותר ותמה, אם הקורבן נעשה פיגול. היינו אם חשב בשעת הזביחה לאכול בשרו לאחר הזמן הקצוב לאכילתו, או שנעשה נותר. או שנטמע ונפסל מאכילת כל אדם, לא נקל בתרומה לקנותה בכסף מעשר שני שאין בדין פיגול ונותר, וגם לא כל הדברים המתאמים בקודשים, מתאמים בתרומה. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, מה אם מקל בזבחי שלמים לקנותם בכסף מעשר שמותרים לזרים, שהרי בשרם נאכל לכל אדם, נקל בתרומה? רוצה אתה לומר שנקל בתרומה לקנותה בכסף מעשר שאסורה לזרים? נמצא שמלכתחילה ממעט באכילתו. אלא סוברים חכמים, אין לוקחים תרומה בכסף מעשר שני, וכך ההלכה.
ויבוא היו למקרא ולמשנה וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד בדרך ארץ ולמסוס רצוי נביאים שבשמיים
על המשנה היומית קביעותה. אוחזים אנו בסדר תארות מסכת כלים פרק שישי משנה א'. העושה שלושה פטפוטין בארץ, רגליים של טיט בארץ שנתנם בארץ וחיברם בטיט למטה בקרקע, להיות שופט עליהם את הגדירה ממה על האש שבין הפטפוטים טמאה של ידי חיבור הטיט, דינה כקירה של חרס המקבלת תומה. קבע שלושה מסמירים של מתכת בארץ שנעץ אותם בקרקע להיות שופט עליהם את הגדירה ממה על האש שבינם. אף על פי שעשה בראשן מקום שתי הגדירה יושבת, שעשה בראש כל מסמר כי אין מושב מטיט כדי שיהיה נוח להושיב עליהם את הגדירה, תאורה מתומת קירת חרס ודינה כקירה של מתכת. העושה שתי אבנים קירה, שהניח שתי אבנים זו על יד זו שהושיב עליהם גדירה ממעל לאש שבין האבנים, וחיברן בתית בקרקע טמאה של ידי חיבור התית דינה כקירה של חרס, המקבל לטומאה. ואין צורך בשלוש אבנים כמו בפטפוטים לפי שאבנים רחבות. רבי יהודה מתאר עד שיעשה שלישית, רבי יהודה סובר שאין שתי אבנים נקראות קירה לקבל טומאה, אלא אם כן הוסיף להם אבן שלישית, או עד שיסמוך שתי אבנים לכותל, והכותל יהיה סומך את הגדירה. אחת בתית חיבר אחת בקרקע בתית ואחת שלא בתית, תאורה אינה מקבלת טומאה אף לדעת חכמים. מסכת כלים פרק י' משנה ב', האבן המחוברת בקרקע בתית שהיה שופט הגדירה עליה ועל התנור, עליה ועל הקירה ועליה ועל הקופח, על האבן ועל התנור ממעל לאש שביניהם, או על האבן ועל הקירה, או על האבן ועל הקופח טמאה, האבן מקבלת טומאה שנחשבת כחלק מן התנור ומן הקירה ומן הקופח, עליה ועל האבן האחרת, היינו אחת בתית ואחת שלא בתית, כפי ששנינו במשנה הקודמת, עליה ועל הסלע המחובר בארץ מבריאתו, עליה ועל הכותל, אף על פי שהכותל מחובר ודומה לאבן שחיברה בתית בקרקע, תאורה ואינה מקבלת טומאה. והטעם, עת שיש לו נתיצה, יש לו טומאה. עת שאין לו נתיצה, אין לו טומאה. וכל אלו, אין להם נתיצה. פירוש הדברים שהאבן שאינה מחוברת בתית, הרי היא כנתוצה ועומדת, וסלע וכותל לא שייך בהם נתיצה. וזו הייתה קירת הנזירים שבירושלים שכנגד הסלע, כלומר הקירה שעליה היו הנזירים, מבשלים שלמיהם בלשכת הנזירים שבעזרת הנשים, היא הייתה אבן כנגד הסלע כדי שלא תתאמה. קירת הטבחים, שמבשלים תפשילי בשר למחירה בזמן שהוא נותן אבן בצד אבן שמסדר שורה של אבנים, ומניח רבן נחת לחברתה, וכל אחת מחוברת בארץ בתית ושופט גדירה מעל האש המונחת ברווח, שבין אבן לאבן באופן שהגדירה עומדת על שתי אבנים סמוכות ונמצאת כל אבן משמשת לשתי גדירות חוץ מן החיצונות, נטמת אחת מהן, אם נטמת אחת מהאבנים לא נטמאו כולם, שדינם כדין הקלמרים המותאמות ששנינו לעיל בפרק ב' משנה ז'. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. חבב בהלול תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף ל"ז במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי זך באלול תשפ"א ונלמד את דף ל"ח במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי. לשנה טובה תיקטיבו ותחטיימו לאלתר, לחיים טובים ולשלום. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.